נצח ישראל, פרק י"ז, עמוד צדיק ג' למטה. ארבע שורות לפני סוף הפסקה. ויש לך לדעת. יש לך לדעת כי שתי בחינות יש לשמש. הבחינה האחת מצד עצמה, דיינו במה שיצא מאיר בלבד, ובחינה שנית הוא כוח השמש אשר יש לה מצד תנועתה, בגלל אשר יש לה שסך חליפי תנועות. כלומר, כוח החיים המחיה את העולם, קרי השמש, מופיע משתי בחינות, מצד, מבחינה סטטית ומבחינה דינמית. בכלל, זאת מחלוקת עתיקה בין הפילוסופים, מה יותר אלוהי, האם התנועה או העמידה. האליאתים אומרים, התנועה היא אשליה.
זה אפילו אלוהי.
כי זה יותר אמיתי. זה פחות משתנה. מה שמשתנה, לא רוצים. גם פלטון אמר משהו דומה, כן? הדברים הנצחיים אינם זזים, הדברים החולפים נעים. לכן, כשאתה רוצה להידמות לאלוה, אתה צריך להיות עומד. כשאתה נוטה אחרי התנועה, זה יצר הרע, זה קטנות.
זה למה אתה פושע לו?
לעומת זה, ההרקליטאים, ההרקליטאים, תלמידי הרקליטוס מאפסוס, הם אומרים ההפך. הם אומרים, הכל זורם. התנועה זה החיים. כמו כן, זה גם המחלוקת בין אנשי הרגש לבין אנשי השכל. השכל עוסק בדברים נצחיים, שאפשר למדוד אותם ולתת להם נוסחה קבועה. הרגשות זה דווקא דבר שזז, שנע וכו'. מחלוקת גדולה, תמיד יש. מה העיקר? האם העצם הנע או העצם הזז? המוח חכמים אין למעלה לא עמידה ולא ישיבה. ולא הליכה. אין לא הליכה ולא עמידה. למה? באילות זה שורש הכל. השורש, אפשר להגיד עליו, לא תנועה ולא עמידה. הוא שורש התנועה, שורש העמידה. כך שאם אתה רוצה להכיר את הבורא, אתה צריך להכיר אותו בשני ערכיו, בשני ערכי המציאות. בערך הנע ובערך הזז, העומד. כמו כן גם, כל כוח גדול, אנחנו מקטינים בו את שני הצדים האלה. החמה מצד עצמה, והחמה מצד תנועתה. מצד עצמה. המספר התואם את עניינה של החמה זה. מה המספר של החמה?
מה המספר של
300, החמה? 300, ומצד תנועתה 365. זוכרים את זה?
מה זה מצד עצמה 300? לא זוכר.
300. היית בשיעור שעבר? בנצח ישראל?
כן.
כן? דברנו 300? כן. המהר"ל הזכיר שם בעמודה ארוכה מאוד, למה 300 זה המספר של החמה. כן. כי 3 זה העליונות. זוכרים או לא? תסתכלו בעמוד צדיק ג', כן, מה הוא אומר?
שאול, אתה זוכר, שאול?
בטח שקראנו את זה, אבל קראנו, כן? אז הוא הסביר, ששלוש...
דיברנו על זה, על 300 של גרמנים ו-360.
נכון, אז הוא הסביר ש... הנה, כי בשורה, 2, 4, 6, 8, 10, 11, בשורה 11, בעמוד צדיק ג', כי המספר הזה, שהוא 300, ראוי אל כוח השמש.
מאיפה הוא לוקח את זה? מה זה?
וזה, אז הוא הסביר, כי השמש הוא מלך. הוא מושל בעולם הזה. והאחדות הגמור שהוא יתברך מלך מלכים, מלך מלכים אין ראוי כי מלשם יתברך שהוא מלך על הכל. והוא יתברך אחד לגמרי. ואין לחמה, מלכות הגמור, כיוון שהחמה זה לא הקדוש ברוך הוא. אבל מספר 3 ראוי לחמה. למה? כי השניים שהוא זוג אין בו אחדות כלל. ואין זה שייך למלכות, שהמלכות הוא אחד. רק מספר 3 שאינו זוג יש בו אחדות, והוא ראוי לחמה. כלומר 3 זה מספר שדומה לאחד, יותר משניים. לכך בשם שמש שין בתחילה ושין בסוף, לרמוז כי כוחה מן שין. והדבר הזה רמזו גם כן בפרקי רבי אליעזר, שאמרו שם כי שלוש אותיות משמו של הקדוש ברוך הוא כתובים על החמה, ושלושה מלאכים מנהיגים אותה. והרי נתנו לשמש שלוש אותיות משמו, ושלושה מלאכים מנהיגים אותה. ואין להאריך בדברים אלו כאן. ולכך אמר שמושפע מן החמה 300 מלאכים כתירי תגי, ולא אמר 3. למה? אז תגיד, 3 מלאכים יש בגרמניה, למה אתה אומר 300? מה 100 מוסיף? כי אין החמה מן התחתונים שם על הארץ. התחתונים זה עשרה, בעשרה מאמרות נברא העולם. אבל שורשי המאמרות, כל שורש זה בעצמו עשרה מאמרות. אם כן העליונים נמדדים במאה, אם כן 300 זה המספר של החמה. אוקיי, למדנו את זה. נכון? לא, יש מספר טיפולוגי. מספר שהוא המהות של אותו ה... 300. זה המספר שלנו. זה הקוד. כשקונים שמש בסופר, זה עושים 300, יוצא שמש.
זה טיפולוגי.
קצת. למשל, תרי"ג, זה מספר המצוות. המצוות הן במהותן תרי"ג.
או?
מה? המצוות הן במהותן תרי"ג. זה ברית עם הכולל. ברית זה 612, עם הכולל זה 613. תרצה, זה גימטריה כתר, מינוס 7. כתר זה 620. תוריד 7, מפני 7 מצוות בני נוח, או 7 מצוות דרבנן, זה לך 613. וכן, המספרים האלה, הם בעלים משהו. עם ישראל זה 60 ריבו. 60 ריבו זה עם ישראל. זה אותו מספר. למה? אז מסביר את זה בגבורות השם, 600. ששש זה הריבוי, זה ריבוי הצדדי, מאות זה המעלה, אלף, הוא מסביר שם את כל
העולם.
כן, כי הזכר, הזכר של הזהות עובר דרך הזכר. כן? עניינו של הזכר. ככה הוא בנוי. אז אם כן נקרא עכשיו את הפסקה החדשה. ויש בכלל לדעת, כי שתי בחינות יש לשמש. הבחינה האחת מצד עצמה, דיינו במה שהיא עצם מאיר בלבד, ואז מספרה 300. ובחינה השנית הוא כוח השמש אשר יש לה מצד תנועתה, בגלל אשר יש לה 395 חדיפי תנועות. וכנגד זה אמר, הרי שעשה מסלולים שונים לשמש, כל יום ויום בשנה השמש לוקח על מסלול אחר, אם כן יש שעשה חדיפי תנועות לשמש. וכנגד זה אמר, שעשה מרזבני והם כמו דוקסים בקרח גדול. וכך אמר שמרזבני ולא מלאכים, כי המלאכים כוחם מצד עצם השמש בלבד, כי המלך הוא מלך מצד עצמו, הוא נבדל, הוא מורם מהם. ואילו ענף מרזבני אינה מצד עצם השמש, רק מצד חילופי תנועות השמש, והוא הכוח שלה שנמצא בשמש שעשה חילופי תנועות, והם כוחה, כמו הכוח היוצא ממנה. ומה שאמר, ולכן יש ברומא שני הצדדים האלה, 300 מלאכים כנגד 365 דוקסים. עכשיו, מה עם ה-300? ה-300 הם בגרמניה. 365 ברומא. למה? כי עצם אירופה זו גרמניה, זאת אירופה באמת. מה שהיא קנתה לעצמה איזושהי דרגה רוחנית, הנצרות, זה תוספת, זו גניבה מיעקב. אם כן, זה כוחה, 365 ברומא. ומה שאמר, זה נפקה הנה לאפה הנה, את זה שהם יוצאים למלחמה אלה מול אלה, ואן הוא לאפה אנו ואלה מול אלה, הוא פירושו, מפני כי כוח מלכות רביעית, מלכות מחולק, שערי המלאכים שהם כתירי תגל, שהם כתרים קשורים, יש להם עניין מיוחד, כי יש להם כוח החמה. וכן, מר זבנה, יש להם עניין מיוחד, ועם כל זה יש להם שיתוף ביחד, בעבור כי שניהם הם כוח מלכות רביעית, ויש להם תוקף השמש, והם נבדלים זה מזה. ודבר זה הוא התנגדות, כאשר תבין זה, עד שימצא ביטול המלכות מצד מה? מצד עצמו. כלומר, מלכות רומא, המלכות האירופית, קורסת מבפנים בגלל הסתירות הפנימיות שיש בה. וזה שאמר זה בפקי הנה לאפי הנה, הוא מקטיל חד מהנה, שמורגים אחד מאלה. הוא ההתנגדות בצד מה שיש במלכות רביעית, שאינה בפועל השלמות מצד חילוק המלכות. לכך יש כאן ביטול מצד מה. ועוד דבר זה, עניין עמוק מאוד. מה שאמר, דנפקי הנה לאפי הנה, הוא מקטיל חד מנהיו. כי המלכות זה, לפי כוח שלו, אין כוח שלו הוא בפועל הגמור בשלמות. שאילו היו בפועל השלמות, לא היה אפשר לעולם להתקיים, כמו שביארנו לפני זה. ואם היה שלמותם וכוחם בפועל, לא היה התנגדות ביניהם, שכל דבר אשר הוא בפועל ובשלמות, כל אחד ואחד עומד בעצמו ולא נוגע בזולתו, כמו שאריה שבע, איננו חוטף איילות שעוברים לידו, כי הוא שבע. ומצד שאינו בפועל בשלמות, כפי שאי אפשר שיהיה כוח עליון זה בעולם הזה בשלמות, שאילו היה בשלמות, לא הווה נפקי אני לפיין הוא, והיה שלום ביניהם. אך עכשיו שאין כוח זה העליון, בשלמות בעולם הזה, וקצר המצע להסתרע אלו הכוחות בעולם הזה, נפקי אן הוא להפה אן הוא, ומקטל חד ביניהם. כל אחד זקוק לשני. לך יש נפט, ולי יש חיטה. או להפך. זו סיבה להילחם. בדיוק. אלא שהסתירה היא פה בפנים. כלומר, מבחינת העולם הזה, מכיוון שעשיו הוא מלך העולם הזה, בתוך העולם הזה יש נוס חיסרון פנימי של צורך של השלמת זה על ידי זה, ולכן יש מלחמה.
בגלל שעשיו הוא מלך העולם הזה, בגלל זה יש חיסרון בעולם הזה?
לא. עשיו הוא מלך העולם הזה, והעולם הזה יש לו את הנטייה הזאת, ולכן עשיו נופל. זה לכן הוא אומר, הנה אנוכי הולך למות. וזה הפירוש ברור בלי ספק כאשר תבין, והוא עניין עמוק מאוד יותר, רק אי אפשר לפרש יותר. ומבנה כי אין ראוי במלכות, מה? זה שכל אחד צריך להשלים את מה שאין לו על ידי מה שיש לשני. למשל, הכנסייה אין לה כוח פוליטי, אז היא מלחמת בכוח הפוליטי כדי שגם לה יהיה. והכוח הפוליטי, קיסר גרמניה, אין לו סמכות רוחנית, אז הוא נלחם באפיפיור כדי לקנות את כוחו הרוחני של האפיפיור. זה מה שהגמרא אומרת. כלומר, גרמניה זה הברוטליות האירופאית הבהמית מצד עצמה, ורומא זה הצד התרבותי שבאירופה, הצד המקנה את הרוחניות. נכון, היא עצם אירופה. כן, אירופה הטבעית, ורומא זה אירופה המדמה ליעקב. כן, כשהם נסו רומאים הם דיברו לטינית. הסנובים בגרמניה דיברו לטינית מאז הרנסנס. לאט לאט הם לומדים. בהתחלה השפה הרשמית של המדע הייתה לטינית בלבד. יש איזה יהודי בהולנד, הוא לא כותב בגרמנית או בהולנדית, הוא כותב בלטינית, טרקטטוס תיאולוגיקו פוליטיקוס. זה בהשפעת הדת. כלומר, ההתפתחות התרבותית זה הניסיון להידמות לרוחניות שיש ברומא. אז הרוחניות הזאת היא נשמרת בכל מיני אופנים. יש יסודות מוסריים שעברו דרך הנצרות, באו מישראל, עברו דרך הנצרות. ויש יסודות תרבותיים שבאו מיוון, גם כן עברו דרך רומא. זה הצד העדין. למשל, הראשונים שיצאו קצת מזה, מן השיעבוד אל הלטינית, היו הצרפתים. הם התחילו לכתוב ספרי פילוסופיה בצרפתית. צרפתית זה עדיין קצת לטיני. כן? אחר כך באו כמה גרמנים, החליטו לכתוב בצרפתית גם כן. לייבניץ, גרמני, והוא כותב את ספרי הפילוסופיה שלו בצרפתית. אחר כך היה חידוש עצום, וולף, הוא כותב כבר בגרמנית. איפה זה? איפה זה? הוא מפני כן ראוי, כן, הוא אומר, והוא עניין עמוק מאוד יותר, רק כי אי אפשר לפרש יותר. מה זאת אומרת, מה אי אפשר לפרש יותר? בכתב. הכוונה ש עשיו הוא מידת הדין, ובתוך מידת הדין עצמה יש שני ערכים שהם סותרים זה את זה. כי מידת הדין, אם ניקח אותה מצד עצמה, היא מחלה את העולם כולו. זאת המטרה של מידת הדין, לחלות, או יותר נכון, לתבוע את זכות הקיום המלא. ומכיוון שאי אפשר לעמוד בזה, על פי מידת הדין אין העולם יכול לעמוד. כן? זה צד אחד של מידת הדין. ומצד שני, יש מידת הדין היא באה דווקא כדי לאפשר את קיומו של עולם, כדי לזכות את הנברא בקיומו. לכן יש במידת הדין עצמה יש איזה צד שסותר לעצמותה של מידת הדין. לא, התרה שלה וכוונתה. מצד חוכמת מידת הדין, אז אין אפשרות לעמוד. מצד הרצון של מידת הדין, אם נזכור שמידת הדין זה מישהו שרצה לדון, אז אפשר לעמוד. כן, זה מה שנקרא. בהתחלה עלה במחשבתו לברוא את העולם במידת הדין. אז זה מצד הרצון של הקדוש ברוך הוא. אז במצב כזה העולם צריך להתקיים. הוא רצה לברוא את העולם, אתם יודעים, הוא רצה לברוא את העולם. אם כן, הוא רוצה לקיומו של עולם. אבל ראה שמצד מידת הדין עצמה, אין העולם יכול להתקיים. אם כן, שיתף את הערך הדין, ואז נתקיים העולם. זה נקרא דין הרפה ודין הקשה. הדין הקשה זה התביעה שלי להצדיק את עצם קיומי. במקרה כזה אני לא יכול. אני חייב להחזיר את חיי למי שנתן אותם. זו מתד הדין של יצחק אבינו. הוא נתבע לשלם את מחיר חייו, אז הוא נותן את חייו. מה שאין כן מתד הדין, הרפה, עצם קיומי איננו נתון בספק, אבל אני צריך להוכיח שהתנהגותי ראויה לקיום. זה מתד הדין הרפה. ויש, זו ספירה פנימית של שני ערכי מידת הדין. וזה מה שכאן המהר"ל אומר, אי אפשר לפרש יותר. למה אי אפשר לפרש את זה? למה הוא לא כותב את מה שאני אומר? מה לא בסדר ברעיון הזה? יפה. זה בא לדבר על עשיו, כאילו שזה הקדוש ברוך הוא. זה לא מדברים כאן. ומפני כי אין ראוי במלכות שיהיה חסר ממשלה, מתרדי לאוקומי מלכה. כלומר, שאין שלמות למלכות זה שיהיה נמצא כוח מלכותם בפועל. שאם היה נמצא בפועל, היו מחריבים העולם. רק כי תמיד הם יוצאים אל הפועל. ומצד היציאה אל הפועל, אינם בפועל הגמור. כן, וכל הזמן, זה רעיון הקדמה שיש באירופה. להגיע לעולם מושלם זה אנטי-אירופאי. הם כל הזמן יוצאים מן הכוח אל הפועל. ומצד היציאה אל הפועל, אינם בפועל הגמור שיפעלו באחד, רק הם בעצמם יוצאים אל הפועל, וזה שאמר הוא מתרדי לאוקומי מלכה. הרי גילו לך על כוח מלכות רביעית, אשר כוח מלכות זה מושפע ויוצא לפועל תמיד. ולפיכך אין לכוח מלכות רביעית מציאות בפועל לגמרי, כאשר ראוי להיות. וזהו חסרונו. אתם חסרונו, חסרונה של מלכות רביעית, זה דווקא שלמותה. מי שטוען לשלמות, איננו יכול להיות שלם. נכון, זה בגלל, כלומר, טענתם זה שהם בפועל ממש. עשיו בגימטריה שלום, הוא עשוי, הוא גמור, אבל זה בלתי אפשרי. לכן נגזר עליהם שתמיד רק יהיו יוצאים מן הכוח אל הפועל. לא, זה תולדה הכרחית. זו תולדה הכרחית מן הטענה לשלמות. מה שאין כן אצל יעקב זה בדיוק ההפר. הוא כל הזמן אומר שהוא לא שלם, וזו ישלים אותו. בדיוק, בדיוק. ולפיכך אין לכוח מלכות רביעית מציאות בפועל לגמרי, כאשר ראוי להיות, וזהו חסרונו. ומפני כך אין מחריב העולם, שכל דבר פועל באחד מצד אשר יש לו מציאות בפועל לגמרי, ולכך הוא פועל באחר, ולמלכות הזה אין לו מציאות גמור בפועל. לכן זה לא יכול להתפשט עד אינסוף. כמו שצ'רצ'יל אמר בזמנו, כשצרפת נכבשה ורוסיה הייתה בעלת ברית של גרמניה וכן איטליה, וגם בלגיה נכבשה ופולין וצ'כוסלובקיה וארצות השפלה, והיטלר היה משוכנע וגם ארצות הברית הזאת הייתה ניטרלית, ואז המדינה היחידה שנשארה אויבת לרייך זה היה בריטניה. והיטלר היה משוכנע שתוך זמן קצר ביותר יחתמו על שלום. וצ'רצ'יל אמר שלא. למה? אתם יודעים אולי מה הייתה הטענה שלו? הוא אמר כי אלוהים לא ייתן לרע להשתלט על העולם. נכון. בלתי אפשרי. הוא לא הצדיק גדול, אבל את זה הוא הבין. אז זה גם המהר"ל אומר את זה פה.
למשל הכתר הלבן, כן, עוד כמה צורות. לא, תצא לגדול, הוא לא יכל להיות ראש ממשלה אם הוא לא יעשה מישראל, כי הרי כתבו היו צעריה לראש, כל המצר לישראל נעשה ראש. כלל גדול. מה? צעריה לראש על ערפאת למשל, הוא מצר לישראל, אז הוא נעשה ראש, למרות שהוא כלומניק, אבל הוא מצר לישראל, נעשה ראש. ובין הדברים האלו מאוד, כי הם מגלים סוד מלכות הרביעית וכוח שלה, ולא באו לפרש רק עניין כוח מלכות רביעית, מהו כוח מלכות זה ומהו עניינו. ואין אלה 300 כתירי תגי ושסע מרזבני, רק כוח הסררה של חיה רביעית שמקבלת החיה הרביעית עם כוח השמש. ובין הדברים מאוד. אתה לא כתב את הספר? ייתכן, כן, ייתכן. אבל זה דברים שהוא לא מסוגל להגיד אותם, אין לו מילים כדי לומר אותם. וכן המאמר אשר בסמוך אליו אמר אולה, איטליה של יוון, זה כרך גדול של מלכות רביעית, והביה 300 פרסה על 300 פרסה. כתוב, נזדעזע ארץ ישראל, כמה? תק פרסה, על תק פרסה, נכון? 500 פרסה. לא, רגע, לא. לא, וזה לא תק פרסה, תק פרסה. זה 400 פרסה ל-400 פרסה. אתה מבין? יש תק אמה על תק אמה. תק אמה על תק אמה זה הרבה. מה? כן, תן מנוזיאל. כן, 400 פרסה ל-400 פרסה. וגם אסור לשקוט בארץ מצרים 400 פרסה על 400 פרסה. ואלכסנדריה בכלל האיסור, כנגד הים הגדול וכל המדבר. איך אומר הרמב"ם? אם כן, אנחנו רואים פה הקבלה מעניינת בין ארץ ישראל לארץ מצרים. מצרים הולידה את ישראל, אז יש להם ארץ דומה, מבחינת ממדיה. ואיטליה של יוון זה 300 פרסה על 300 פרסה. למה? איטליה של יוון זה הכוונה איטליה. זאת אומרת, יוון זה... לא, יוון אצל חז"ל זה כל הבליטות האלה שבים התיכון מצד צפון. כל הבליטות הצפוניות של הים התיכון, זה נקרא יוון. במיוחד שדרום איטליה זה היה מושבות יווניות. אפשר לראות את רומא כנספח יווני. גם האלפבית, האלפבית הרומאי, זה אחת מן הצורות של האלפבית היווני. כן, כן, זה צ'ופצ'יק. אם נסתכל גם במפות של המושבות היווניות בדרום איטליה, זה הגיע עד נפולי, קרוב מאוד לרומא. זה השפעה, רחוקה אמנם, אבל השפעה. לכן אמרו, לא, אז למה זה 300 פרסה על 300 פרסה? נו, למה תגידו עכשיו? כן, כי הסברנו שהמספר 300 הוא המספר של רומא, נכון? מספר השמש. לא, ארץ ישראל זה 400 פרסה. 400 פרסה זה שם מלא על עולם מלא. שלוש אותיות יש במשמו של הקדוש ברוך הוא יש בשמש, וארבע אותיות בארץ, נכון? ראינו פרקי דרבי אליעזר בעמוד הקודם שהקדוש ברוך הוא חקק שלוש אותיות משמו בשמש ושלושה מלאכים מנהיגים אותה. אז כמה אותיות יש בשמו של הקדוש ברוך הוא? באמת יש ארבע. אם כן, לארץ ישראל, עם ישראל, יש ארבע אותיות משמו של הקדוש ברוך הוא, ולרומא רק שלושה. חסרה להם הארציות, יש להם יוד כאביו בלי היא האחרונה. זה לא משנה, זה אותו דבר. סוף מעשה זה מחשבה תחילה. סוף מעשה זה האחרונה, מחשבה תחילה תוצא של יוד. אם אין לך סוף מעשה, אין לך גם מחשבה תחילה. ולכן באמונה הנוצרית הם נעצרו דווקא באמצע, מצאו שלושה, אז קראו לזה שילוש. ואין להם מהה. אם היה להם מהה, הם גם מגלים את כוסה של יוד. Thank you. ויש בה, מסביר אולה, שסה שווקים כמניין ימות החמה, וקטן שבכולם, השוק הקטן ביותר של מוכרי עופות, והם תזיין מיל על תזיין מיל. ומלך סועד בכל יום באחד מהם, והנולד בו אף על פי שאינו דר בו, ודר בו אף על פי שאינו נולד בו, מקבל פרס מת המלך. ושלושת אלפים בני בנה יש בו. מה זה בני בנה? מרחצאות. מרחצאות. כן, אז בני בנה זה מרחצאות. בכל אחד יש בו 500 חלונות מעלות עשן חוץ לחומה. צדה אחת ים, כן, צד אחד של איטליה זה ים, מצידה אחת הרים וגבעות, מצידה אחת מלחיצה של ברזל, מצידה אחת חולסית ומצולה עד כאן. זה תיאור של מלכות רומא. זה הפירוש. עכשיו יש לו הפירוש. כבר אמרנו, מה? לא, זה פשוט מאוד, לא, זה, לפי מה שראינו עד עכשיו, אני חושב שרוב הדברים כבר מובנים אליהם. גם בארמית, אבל זה בא מהלטינית, בלניה. בלניה זה מקום שבו מרחצים. גמבציה? מרחץ, מרחץ. גמבציה? בני זה
אגם.
לומדים את זה בתריכלות בטח, נכון?
אני
זוכר מה. יכול להיות, יכול להיות. זה בצרפתית, מרחב אומרים בה. כן. כבר אמרנו. כי השמש מצד עצמה מתייחס למספר 300 מצד עצם השמש. אני מדברים שם, אני לא יכול. גם יש לה חילופי תנועות. כי כל יום ויום יש לה מהלך מיוחד עד 16 ימים. וכנגד זה אמר, כי הכרח בעצמו 300 פרסה על 300 פרסה, שכך ראוי אל זה, כמו שיבאר, אומנם המקום מחולק לשעשה חלקים ולשעשה שווקים, כמו שהם חלקי תנועות השמש שנחלקה לשעשה ימים. השוק זה המקום שבו הולכים, שבו דברים זזים, זה תנועה, זה שעשה, משהו.
עבר דווקא מוכרים, אלא רק
זזים? יש תנועה, מה זה למכור? זה תנועה, אני קונה, אתה מוכר. זה עובר, זה התנועה, הכלכלה זה דבר שנע. אולי אפשר אפילו ללמוד מזה רעיונות ואדריכלות, באדריכלות ערים. אמנם, מה שאמר הפחות שבכולם מוכרי עופות, יש לך להבין, למה מוכרי עופות הוא השוק שהוא יותר קטן. ודבר זה ידוע למבינים, כי העוף הוא נברא מן המים, ואין בו ממשלת החמה. כי החמה, כוח האש, והלבנה ממשלתה על המים. ולכך השוק הקטן מוכרי עופות שנבראו מן הרקה. זה לא הכוח של רומא. מה ברומא לא יודעים לעוף. מי? בדלוס הוא היה יווני, נכון, מה זה קשור לעניין?
באמת, רומא חולרת לעוף.
כן, נכון, איקרוס. ועוד יש לפרש, זה מאוד מעניין, יש תרבויות מימיות ותרבויות אישיות של אש או של מים. יש שם מה? הסברנו לפני כן במשך שני שיעורים, שבוע שעבר, גם שבוע שלפני זה, שהכוח של רומא זה הכוח של השמש. היית בשני השיעורים האלה? נו, אז מה הסברנו? אני סתם מלמד, אני סתם מלמד. תרבות שמשית. מובן לך מה זה? זו תרבות שמושלת בעולם הזה. ומאל היא גם כובשת. זו תרבות כובשת. זאת השמש. הכוח האקטיבי. יש הכוח הפסיבי. יש תרבויות פסיביות. כמו מים זוחלים מתחת לפני האדמה. איפה שקר. מעיינות תת קרקעיים. זה הצד החשוך של המציאות. למשל, המזרחיים. ולכן אצל עשיו יש כוח של עשייה, נעשה. עשיו, לעשות. אצל ישמעאל יש כוח של שמיעה, נשמע, נשמע אל פסיביות. לעם ישראל זה נעשה ונשמע, כן? ולכן יש צורך גם בספרדים, גם באשכנזים, כן? בכוחו של עשיו, אתה מדבר באסלאם, בכיבוש המוסלמי, כן, זה קרה פעם אחת תוך בערך 100 שנה הם כבשו את האימפריה שלהם, מכאן ואילך לא התקדמו כאן. כלומר זה שעת הכושר, יש זמן שיש ממשלת הירח, ואת הירח ממשלת הלילה, וזה קורה לפעמים, אבל זה זמן קצר. זה כמו שבחודש רוב הזמן הירח חסר, ויש יום אחד שהירח מלא, אחר כך זה שוב מתמלא. מי? הנוצרים, כן, בהחלט, נכון. ולכן כתוב וילם שם כיווה השמש. מה? רומא, כן. זה הכוח הטכנולוגי שלהם, כן. ושם שבתוך התרבות העתיקה היה נטייה של מים אצל היוונים למשל, כן? לעומת הכוח האקטיבי מאוד של החמה אצל בני רומא. כן, יש מדרגות בזה, יש כמה סוגים. לכן אצלם השוק הקטן ביותר זה שוק של עופות. עופות זה מה ששייך לצד המקבל, הצד השקט שבא מן הרקק הנמוך, שוק של עופות. זה מחשבות, כן, מחשבות מטאפיזיות. העופות של יונתן בן עוזיאל למשל, העופות של, מה קורה את העופות של נזמין? כן, הרעיונות שלו הם עפים, הוא שרף אותם. זאת אומרת שמה שמתנגד למים זה האש, העוף הוא מים. לא, הוא משלב את שניהם, יש אש ומים. כמו שהלוח השנה של עם היהודי הוא לוח שמשי ירחי. כלומר יעקב אבינו מצד עצמו הוא ירח, אבל הוא גונב את הברכה של עשיו, אז הוא נהיה שמש וירח. ולכן יוסף אמר והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי. אמר לו אבא שלו, ממי אתה עושה צחוק? אבון אבו אני ואימך הרי אמך מתה ואחריך להשתחוות לך ארצה. אם כן, מה שראית את השמש בדמות יעקב, הירח בדמות רחל, זה לא יכול להיות. ויקנו בו אחיו, ואביו שמר את הדבר. זאת אומרת, אביו יודע שזה אמת. אז מה, אז אביו הבין באמת את השמש וירח? השמש וירח זה יעקב. מהעדים העולים מן האצטומקה ונעשים ארבע מראות, מראה אדומה ושחורה וירוקה ולבנה. כן, זה בדיוק זה, מים רותחים זה ישראל, זה שני יחד, מים ויש. אבל אצל העוף זה הכוח החלש. ועוד יש לפרש מה שאמר קטן שבכולם מוכרי עופות, כי דבר זה רמזו חכמים וחוכמתם ברקם הדיסוקה, וכאמר שם פני האחד פני אדם, פני שני פני הקרוב, וכאמר שם אפי רב רבי אפי זוטרה, כי הקרוב נחשב יותר קטן. כלומר יש שאלה, כתוב יחזקאל רואה לפעמים פני אדם, לפעמים פני קרוב. קרוב זה אדם, זה ילד קטן. אומר לו יש הבדל בין אפי רב רבי ואפי זוטרה, זה תינוק וזה מבוגר. מבוגר יש לו פנים רחבות, תינוק לא, פנים קטן שיקר. כן, והדברים האלה ידועים מאוד למבינים, אבל פירוש הראשון עיקר. משהו הסביר שהעוף בא מן הרקה, אבל הוא לא הסביר אותו. הוא אומר זה רמזו חכמים בפרק כמה דיו מסכת סוכה, וזה ידוע מאוד למבינים, אפי רב רבי ואפי זוטרי. אדם גדול, אדם קטן, זה רחמים מיליונים, רחמים פשוטים ורחמים ורחמים רבים, וכל הביטוי בעצם, כן? זה בדיוק, מה שנקרא, זה רנפין, וערי חנפין. הקרוב יש לו יכולת תעופה, הוא יכול להיות מגדול לקטן, כן? והדברים האלו ידועים מאוד למבינים, אבל פירוש הראשון ניכר, כי העופות הן תחת משלת המאור הקטן, ודבר זה ראוי לך להבין. ומה שאמר שהוא 16 פרסה על 16 פרסה, פירוש, כי השטח זה, הזה היה לשוק, כן השוק, רק שהוא שטח מתפשט לגמרי. שוק זה שטח, זה התפשטות, נגיד זה, זה, זה הצד היותר גדול שיש בעיר, זה השוק. ואם כן, השוק של רומא חייב להיות גדול, הכי גדול שיכול להיות. מה זה הכי גדול שיכול להיות? 16. כן? זה הגדרה של רשות הרבים בהלכה, 16 עמה. כן, 16 עמה על 16 עמה זה רשות הרבים, פחות מזה זה לא רשות הרבים. כלומר, זה 4 כפול 4. 4 זה 4 כיוונים, 4 שב-4 זה סופר התפשטות, זה 16. כן? וכמובן פרסאות, כי זה מה שראוי למלכות, כן? לא לאיזה עיר קטנה. 16 פרסא על 16 פרסא. זה דעת רש"י. כן, דעת רש"י. אבל זה מחלוקת. מה הכוונה של המילוי?
זה שתי הגלות.
כן, לומדים את זה. אבל המערב יותר מקומות, נסביר למה זה רשות הרבים, כי זה 4 כפול 4. זה ההתפשטות שבהתפשטות. עכשיו, מעניין, המשפט פה שנאמר פה על ממשלת רומי, זו תרבות המרחב. הקדמה זה אם יודעים לשלוח טיל גם לירח, כן? זה כיבוש המקום. יודעים היום להשיג מהירויות יותר גדולות, כן? זה יודעים לתת ביטוי ויזואלי לרגשות. כיבוש הזמן, זה החוכמה של עם ישראל. יש איזה יהודי בשם אברהם השל, כן, בוני הזמן. מה? הוא כתב הרבה ספרים, כן? התורה שבעל פה והספרת לריירה של דורות והשמיים על הארץ, ועוד הרבה ספרים. אחד מהספרים, ספר על השבת, יש לו ספר שנקרא בוני הזמן, כלומר שבו הוא משבח את עם ישראל על זה שהוא בנה את המונומנטים שלו בתוך הזמן. איפה הארמונות של היהודים? הוא אומר, זה שבת, המועדים, בזמן התפילה שחרית מנחה ערבית, שם נמצאים הארמונות של היהודים. כן, עכשיו יש לו בעיה אחת, מה עם המשכן? זה קצת בעייתי אצלו. מה פתאום הוויתור הזה לתרבות הזמן, לתרבות המקום? אז הוא אומר, זה קרה אחרי החטא, בגלל שחטאו בחטא העגל, אז לא הייתה ברירה והוא צריכים משהו ויזואלי, אז קצת ויתור, יש המשכן. יש רק בעיה אחת, איפה כתוב מזבח אדמה תעשה לי? מיד אחרי עשרת הדיברות, נכון? זאת אומרת, עוד לפני החטא יש תוכנית המשכן, נכון? אלא שאחרי החטא המשכן ממלא פונקציה נוספת של תיקון החטא. אבל גם בלי זה יש מגמה של התגלות השכינה גם במקום. אלא כדי שהתגלות השכינה במקום תהיה מוצלחת, זה צריך לעבור דרך קדושת הזמן ולא להיפך, כמו שבתרבות המערבית המקום תפס את מקומו של הזמן. אז קרה מה שקרה במאה ה-20, התרבות האנושית הלכה והתפתחה וכבשה את המרחב יותר ויותר, אבל היה חסר לה מילוי מוסרי פנימי. ולכן ברגסון אמר אז, צריך להיזהר, העולם הולך עכשיו ומתפשט, אבל אין התפתחות מיסטית יחד עם זה, זה יכול להגיע לידי נקודת שבירה. בזה הוא צפה את השואה. ברגסון אמר את זה. עכשיו, מה שמעניין, שבאותו זמן היו מומחים בעולם לענייני קדושת הזמן. היהודים. אבל הם היו סגורים בתוך בתי המדרש. ולכן התפתחו באותה טריטוריה שתי תרבויות. אחת שהתפשטה במקום, והשנייה שהתפשטה בזמן, ולא קרבו זה אל זה. כן, אירופה בכלל, הטכנולוגיה האירופאית. ולכן, כשהמתח היה גדול מדי, המקום התנקם בזמן. כשהיה הזמן כבר, כשכבר אז הגיע הזמן שהמומחים לקדושת הזמן נתפסו איזשהו מקום. כלומר, עכשיו הציונות זה המעבר ממימד הזמן למימד המרחב. זה לא סתם מעבר גיאוגרפי, זה שינוי בקטגוריית החיים, בצורת החיים. אבל כאן הוא מתאר את רומא. רומא זה 16 אמה על 16 אמה, זה ההתפשטות של העולם. לא, רק מקום. לא. אבל אפשר לקרוא, אולי לא שמתי לב, אפשר לקרוא לזה ככה. כתוב, ויבואו בית אישה זונה ושמה רחב, שנכנסו לארץ ישראל, יצאו מן המצר, ממצרים, אל הרוחב. ואז זה גרם כמובן לזנות. כשעוברים מן הצמצום של הזמן לחיי הרוחב, יש זנות.
למה כמובן?
כי נפגשים עם חיים חדשים, עם הסכנות של החיים. מה? ויבואו בית אישה זונה ושמה רחב, ואז זנו אחרי אלוהי נחר הארץ. ואז אבוני ואפר את בריתי אשר קראתי איתו. מה? בסדר, אבל זה מתחיל מזה, זה השורש. הכניסה הראשונה לארץ זה כבר אצל רחב. יש נפילה, זה הכרחי, בעצם הכניסה לארץ, יש נפילה כזאת. ולכן פחדו מזה המרגלים, אמרו, אז אם זה ככה, אז לא כדאי. אמר להם משה, אבל הקדוש ברוך הוא אומר שזה כדאי. אבל הרואים שהמרגלים התעדקו, רק נכנסו לארץ, הולכים לרחב. אפשר להסביר את זה? לא, נכנסים לארץ, נכנסים, מגיעים לרחב, ואחרי 400 שנה מתקנים. בימי מלכות שלמה, אז תבוא נא שניים נשים זונות לפני המלך ותעמוד נא לפניו, ואז זה יוצא משפט שלמה וקידוש השם. מה? 400 שנה. כתוב ימות המשיח 400 שנה. איך כתוב? ימות המשיח 400 שנה. מה במסכת סנהדרין? פרק חלק, למדנו את זה. כלומר, משנת 1000 תברש, 5600, 400 שנה, עד 6000, נכון? שנת עצור. זה מחלוקת בגמרא, אבל מי שאומר 400 שנה משום שנאמר סמכנו כי מות אין איתנו. אם איתנו 400 שנה, אז גם הגיעו ל-400 שנה. וכמו שהעינוי היה הדרגתי, זה לא היה מיד הכי קשה, ככה הגיעו ל-הדרגתי. מה? אחרי 400 שנה. אנחנו לא נהיה בחיים, אז זה לא... נגידו, זה הפתרון. כן.
זה שנת הסוף.
1840. תברש. עם וו, אתם לקחתם וו. כל התור נשמע בארצנו, כתוב בשיר השירים, בלי וו. 1840. מה? לפני 1840, כי הם חיכו שתהיה הגאולה בשנת 1840. ואז הם ראו ב-1840 שלא הגיעה הגאולה, וחלק מהם התנצרו. ואז אחד מחכמי ירושלים כתב בעיתון שהדבר הזה היה צפוי מראש, כי כתוב, וירא העם כי בושש משה לבוא. מה זה בושש? בא שש ולא בא. מה, הגיע השעה השישית ולא בא, ואז אמרו, עשה לנו אלוהים. גם פה אמרו, בא 600 לאלף השישי ולא בא, לכן התנצרו. אבל לא חיכו.
גם אז לא חיכו.
זה עשה לנו אלוהים, אשר ילכו לפנינו, מתייאשים מגאולת ישראל. נכון, יהושע מסוגל לזה, זאת אומרת, יהושע מסוגל לרומם את זה. זה מה שכתוב גם בישעיהו הנביא בפרק סמך, אז תראי ונהרת לכנסת ישראל, כן? נראה, ופחד ורחב לבבך. אז וירא הרב קוק בנאום הפתיחה לאוניברסיטה בירושלים, שכשיש רוחב זה מקום הפחד, כי הרוחב מזנה. אם תפחד אז זה בסדר להרחיב, כי אתה עומד להרחיב, אז אתה מפחד. אתה יכול להסביר שם. ואז הוא אומר שהוא מקווה שמקיום עכשיו אוניברסיטה, בסדר, רק כמובן שתנך ילמדו על פי מה שמקובל מדורי דורות, ושם חוכמת תורה שבעל פה, כמו שתמיד על בוחל הדורות. ואז נוכל לומר כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. מסקנת העיתונות החרדית דאז, הוא אומר שהתורה תצא מאוניברסיטה בירושלים. ואז הדבר הזה הוכחש מכל וכל, וזה פרסמו את הנוסח המדויק של הנאום, אבל זה לא בדיוק עזר, כי לפני 5 שנים ביתד נאמן עוד פעם חזרו לטענה הזאת. ואז יש יהודי יקר, הרב משה אלחרר, שליטה רב בגליל היום, כתב חוברת שלמה בשם לכבודה של תורה כדי לברר את כל הנקודה הזאת. טוב, איפה אנחנו? מה? טוב.